קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. המרכזית. היום מסתיים לו עוד מעט יום השואה. עשרות תקסים ברחבי הארץ, ללא קהל וללא אנשים. משטרת ישראל תמכה היום במהלך היום בניצולי שואה רבים, וגם מתנדבים רבים יצרו קשר עם קשישים ניצולי שואה, ושומעים בעיקר על המצוקה, על הבדידות בימים אלה, חלקם ללא תרופות, ללא מזון. מצבה עגום של מדינת ישראל והטיפול בקשישים וניצולי השואה. במהלך הלילה נפטר הגאון רבי חיים אהרון טורצ'ין, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת אור יצחק, ובנו של ייבדל לחיים טובים הגאון הרב יונה טורצ'ין, רבה הראשי של יהוד. הרב חיים אהרון טורצ'ין רק בן 48, נפטר אחרי שנדבק מנגיף הקורונה ללא מחלות רקע. הוא הותיר אחריו 14 יתומים, 9 מהם עדיין לא נשואים, נמצאים בביתם, אבלים, ללא יכולת גם לנהל את השבעה עם קהל, הלוויה עם משתתפים מועטים, והכל באמצעות שלט רחוק. האבל הזה מחדד שוב את סכנת החיים העורבת לפתחנו, עם ההנחיות, הכללים והזהירות סביב השמירה על הבריאות. עוד מעט נדבר גם על זה. בשעה השנייה שלנו נעסוק גם בשאר העניינים שעל סדר היום, ההסכם בין הליכוד לבין כחול לבן, גם הסוגיות התקציביות העולות כתוצאה ממשבר הקורונה והניסיון להוציא את המשק לאט לאט לסוג של שגרה, וגם על מערכת החינוך המיוחד שהחלה היום, אבל לא באמת התחילה. אין הסעות לתלמידים, הלימודים לשעתיים בלבד, וברוב המקרים מדובר בילדים המתגוררים הרחק מבתי הספר. רוב ההורים מדווחים שפשוט לא משתלם לשלוח את הילדים. ובמערכת החינוך הרגילה עדיין לימודים בשלט רחוק, עדיין לימודים באמצעות הטלפון, ללא מענה אמיתי של משרד החינוך לקשיים, לבעיות של הציבור החרדי. מלמדים בתי ספר רבים מנסים למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים איך בכל זאת לקיים בימים אלו סוג של שגרת למידה ולו המצומצמת ביותר. נדבר על כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית כאן בקול חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו חותמים היום את יום השואה, ובמקביל לסיפורם הכואב, הדומע של מי שעדיין נותרו בחיים, מעטים מן הניצולים שחוו את המוות, שראו אותו מול העיניים, שהלכו שם בין הבלוקים באושוויץ, בין הרחובות האפלים של הגטאות, חיפשו אחר המזון, ברחו מהיריעה שפלחה בכל רגע את האוויר, ורבים רבים שאיבדו את כל בני משפחותיהם, ולמרות כל התלאות והאיסורים, למרות המוות שהם ראו בכל בוקר ובכל לילה, ניצלו ושרדו. הם עלו לארץ, כל אחד וסיפורו, כל אחד ודרכו, והקימו כאן משפחות. מי בהצלחה יתרה ומי פחות. מי חזר קצת לעצמו ומי נשאר עצוב כל חייו. הקשישים האחרונים הללו שחיים בתוכנו, נמצאים בחלקם הגדול בתנאים ירודים לחלוטין. מדינת ישראל לאורך הממשלות והשנים הרבות, הזניחה את הקבוצה הזו שהולכת ומתמעטת, הולכת והופכת להיות דלילה משנה לשנה, ויש בהם רבים שבמציאות הזו של הקורונה נמצאים לגמרי לבדם. גם קרובי המשפחה מעטים שיש להם מתקשים ליצור איתם קשר, לספק את הצרכים הבסיסיים שלהם, ורבים מהם מתקשים להשיג תרופות שכל כך נחוצות ומזון. היום, במהלך היום, משטרת ישראל יצאה במבצע כדי לאתר ניצולי שואה ברחבי הארץ, להגיש להם עזרה, ובשעת הצפירה הבוקר לעמוד ליד ביתם ולהראות סוג של מחווה או חיבור אנושי, אבל כל אלו כאמור לא יחפו באמת על המצוקה הרבה של אותם ניצולים. ואנחנו כאן שולחים לכל הניצולים הללו את ברכתנו, שיאריכו ימים בטוב, שתהיה להם רפואה שלמה. ונגיף הקורונה משתולל. משתולל למרות הניסיון לחזור קצת לשגרה. הלילה קיבלנו סתירת לחי, כזו שמעוררת ומדליקה אזעקות אמיתיות, אזעקות של הבריאות, של הצלת חיים ושל פיקוח נפש. הרב טורצ'ין, זכר צדיק לברכה, רק בן 48. הוא עמד בראש ישיבה שהמוטו שלה הייתה לקרב כל תלמיד. כל תלמיד הרגיש אצלו כאילו הוא אבא שלו באמת. הוא מראשי הישיבות שהיה מתקשר לתלמידים סתם כך באמצע היום, רק כדי לשאול מה אכלת היום בצהריים, ואם יש לך בגד מתאים לקראת החג המתקרב, ובכלל לתת איזושהי מילה טובה. לצד הגדלות בתורה, המשנה החינוכית הגדולה, הבית הגדול שבה גדל, עם יבדל לחיים טובים, אביו הגאון הרב יונה טורצ'ין, שמוכר לכל כך רבים, גם כרבה של יהוד, אבל גם מי שעמד במשך עשרות בשנים, בראשות ישיבות רבות, שגם הם היו עם אותה משנה. ישיבה שפותחת את הדלתות במטרה לקבל את כל מי שרק רוצה ללמוד, אבל הדלת לא נפתחת כדי להוציא משם את מי שפחות מתאים, את מי שמתקשה. לכולם היה את המקום אצל הרב טורצ'ין. אבל לא רק תלמידיו הרבים נותרו יתומים, אלא גם 14 ילדיו. בלי עין הרע, משפחה ברוכת ילדים שכזו, והרב טורצ'ין ללא מחלות רקע. איש בריא, ללא שום סימן של קושי בריאותי כזה או אחר, וכמו רבים רבים שנדבקו מנגיף הקורונה, לא במזיד, שלא באשמה, אבל הנגיף הזה אינו נראה והוא עורב בפינת כל רחוב, מסתתר בכל בניין, והוא מדביק עוד ועוד ועוד. מצבו יידרדר בתוך ימים ספורים, והלילה מסר את נשמתו, והלוויה, הלוויה שבעצם אי אפשר לקרוא לה הלוויה. מדובר רק במשפחתו הקרובה והמצומצמת, שעמדו במרחק של 2 מטר האחד מן השני, וכל אחד ניגש בתורו כדי לקיים את מצוות הקריאה וברכת דיין האמת, ושוב חזר אל מקומו המרוחק, ואחר כך אמירת קדיש של כל כך הרבה ילדים. אלו ילדיו של הרב טורצ'ין, בכל הגילים, מהגיל הקטן ביותר ועד האברכים שבהם. 14 היתומים שהלכו אחר מיטת אביהם, ובשעה זו מתחילים את ימי השבעה, כשאיש לא יכול להגיע, איש לא יכול לנחם, כי גם הקורונה, אותו נגיף שהביא לטרגדיה הקשה הזו, הוא זה שגם מונע מהמשכה של הטרגדיה להיראות כאילו עוד מקרה רגיל. ואנחנו לא בתקופה רגילה. ולפני שנמשיך לדבר על הנקודה הזו, אני רוצה להשמיע לכם את ההזעקה האמיתית שנשמע היום. זאת לא הזעקה של צפירה עולה ויורדת. זאת לא הזעקה של צפירה שאינה עולה ויורדת. לא עמדו דום בזמן השמעת ההזעקה הזו. רבים לא שמעו אותה כי היא נאמרה בפורום כל כך מצומצם, אבל הנה כאן נוכל לשמוע אותה ואולי להתעורר. קדיש היתומים, היום, אחר מיטתו של הרב טורצ'ין.
שמיים וריאי, כי היינו לך וכרס בגויים. נחשבנו כסוין לטבח יובל, להרוי גולי הבית ולמקור לטבח יובל, להרוי גולי הבית ולמקום לחרפה.
ובכל ובכל זויסט, ובכל ובכל זויסט, ובכל ובכל זוישים חלוי שוכחנו. ובכל ובכל זויסט חלוי שכחנו, אוי נו תשכחנו. ובכל ובכל זויס, ובכל ובכל זויס, ובכל ובכל זוישים חלוי שכחנו. ובכל ובכל זויס שים חלוי שכחנו.
אחרי תקלה קטנה אנחנו שווים לשידור, ואחרי שעם ישראל כולו שומע את אותו קדיש היתומים של ילדי משפחת טורצ'ין, אנחנו רוצים לשמוע קצת יותר על דמותו של הגאון רבי חיים אהרון טורצ'ין, זכר צדיק לברכה, ואנחנו רוצים לשוחח עם האח הרב אברהם שי טורצ'ין שנמצא איתנו לקו. שיהיה בשורות טובות, הרב טורצ'ין, שומע? הרב טורצ'ין, האם שומע? הרב טורצ'ין? הרב אברהם שי טורצ'ין מיד יהיה איתנו על קו הטלפון, וננסה לשאול אותו קצת יותר גם על דמותו של רבי חיים אהרון, ולא רק, אלא באמת טרגדיה. האם זה נכון ש... ברקע לא היו שום מחלות, שום התראות מוקדמות? מדובר באחד מהמקרים החריגים ביותר של פטירה על ידי הנגיף הזה, ללא שום מחלות רקע. הרב טורצ'ין על הקו? לא, עדיין לא איתנו. עוד מעט נשמע אותו. איזושהי תקלה כנראה עדיין כאן בקווים, ונחבר אותו מיד לקו השידור. ואנחנו רוצים גם בהמשך לדבר בעיקר גם על המספרים. הרב טורצ'ין, ניסיון אחרון, האם אתה שומע אותנו?
שומע.
כן. Okay. שיהיה בשורות טובות, אנחנו שומעים אותך גם. קודם כל זה באמת טרגדיה וקשה לדבר, שככה כל עוד רותח וחם וטרי, ולא הייתה הלוויה, ובקושי יש שבעה, ופתאום להכיל את כל הדבר הזה. אבל אנחנו רוצים לעשות משהו לעילוי נשמתו של אחיך הצדיק, זכר צדיק לברכה, רבי חיים אהרון, ואולי נשמע קצת באמת על המידות שלו, על הדמותו, על החינוך היוצא דופן שהוא הנחיל לכל כך הרבה תלמידים.
קשה לי לשמוע את המילים האלה. שמעת אחי הגדול. אחרי כל הכבלות היה איתנו. אני לא יכול לשכוח. ואף אחד לא יכול לשכוח. מה שהנחיל לכולם, את הנתונה שכל כולו, היה לתת לאחרים, רק לתת לאחרים. הוא בעצמו לא יותר שום דבר. תמיד שהיו שואלים איזה מישהו, מי יכול ללכת לשם, מי יכול לעשות, הוא לא היה לעשות את זה. הוא היה מכתיב, לקבל כל אדם בשבע פנים יפות, כזה אהבה וכזה חיבה, הוא קיבל כל אחד ואחד. תמיד היו מספרים לחברים שלי בישיבה, שהיו אומרים, איך הרב חיים מקבל כל אחד וכזה יצא אותם יפות, איך שהוא קיבל את אבא שלי, שיהיה בריא. הוא היה נוסע כל יום לירושלים לישיבה שלו, אז הוא היה מטפל בבחור, היה שם בחורים, נוער שהם היו, לא היה להם את התמיכה מההורים, לא היה להם את ה... היה נוער מתקשה, והוא נסע כל יום לירושלים, היה עוזב את הבית, מ-9 וחצי בבוקר, עד 12 בלילה, היה מגיע, הייתי באותו יושב ולומד איתם, מפנק אותם. היה נותן להם את כל החום האבאי ואת כל מה שנעשה להם. אף פעם לא היה לו מצב שלא היה לו זמן לשמוע איזה מישהו או לעזור לאיזה מישהו. תמיד הוא היה זמין, תמיד הוא היה נגיש, תמיד היה לו תקיר את העודק כזה. תמיד היה לו את המילים הנכונות. את כל הכל הזה. טוב, אני לא קרבה אליי, זה בחור רבק, בן 48, הוא אמר לי, אני רוצה לבוא לשבת, לא טוב לי בבית, הוא היה רבק. אז מי, אני התיישבתי לה, הוא אומר, בטח, שיבוא מתי שהוא רוצה. מתי שהוא, שאלתי אותו, מתי הוא אומר לי, מתי שהוא רוצה. פעם חמישי יהיה בריאה, צריך להיות בטוב בשבילי. והוא לא רצה ללכת בשבוע, רצה להיות שם מוקדם. אז שאלתי את אחי, וזה תשתות את כנית, שתים, מה זה לחיים טובים? קיים. הוא יכול לבוא אליך לשבת, הוא אומר לי, בטח, שיבוא. אחרי שבת הוא מתקשר, הוא אומר לי, איזה תענוג היה לי להיות איתו. איזה טוב, הוא היה נותן לשני את ההרגשה, והוא מציב איתו, והוא עושה לו את הטובה. כל הזמן הוא רשם, רק שלשני יהיה טוב. בערב פסח, בערבי חגים, הוא אומר לי, שי, תגיד לי, אולי יש קצת מותרים במשפחה הזאת, שתגע הזאת, לא. עוד פה חיים את נמצאום, אולי אתה יחצום. הייתי בבית ילדים, שהקטנה בת 5. הלכתי לרב נזק, שאלתי אותו, הנתי לו קצת מוצרים אחר. שהוא אמר לי שהוא בבידון, הוא לא יצא מהבית. אז הבת שלו אמרתי לה, לילדים שירדו, אז הוא אומר לבת בת 5. והילד בן 13, אני אומר לו, תיקחו מהאוטו, תפנו את זה בשבילכם. וכאלה עיניים עצות, וכאלה עיניים מורכות. עכשיו אין להם מי שיבוא אליהם. שייתן להם את הלפיתות החמות, שייתן להם את השמר השבת, שיסביר לי כזה סטוב פעם לדעת, וכזה רחימיות, וכזה אבאות, וכזה נועם, וכזה... היה לו גישה לכל אחד אחד. אני יודע כל אחד לדבר בשפה שלו. כל אחד לא היה לו הבדל בין ידע לחום, שיהיה מהמקום הכי נמוך עד המקום הכי גבוה, אם כולם היו יכולים להסתדר, אם כולם היו מקבל, אם כולם היו להסתגל על הלב מים טובה. אף הוא לא היה רוצה להקש את המון דברים. אם באו בקשר לטובה, אז הוא ממש בצי הדינות, בצי הרגישות, אולי לא קשה לך עם זה, אבל הוא בעצמו היה מגיע ושואל ומתעניין, זה עולה ורוקד. הוא בא אליי הביתה, רקענו קצת, תמכנו רק בצעודה, רצנו מפינה לפינה, ופתאום הוא הגיע איזה מישהו אומר לו בבית של פלוני, יש עצבות, אבא לא מרגיש טוב, בוא תשמח. הוא אומר לי, שי, אני חייב ללכת לשם, אני עוזר אחרי כן, אני רואה איזה. הוא עלה ומצינה אותה, ומוציא להם את כל העצבות. בלילה אני אומר לו, בוא, היינו עייפים מאוד, אבל הוא אומר לי, בוא ניסע למחלקת אונקולוגיה ותל השומר. שם אנשים שחולים, אז אמרי, הגעתי שם וראיתי שם, ראיתי שם משפחה שהיא צריכה לנסוע לירושלים, לכבר לא היה תרבורה. אז אני אמרתי להם, בוא אני אקח אתכם עד סוף את שילד ומישהו אחר יבוא יאסוף אותם. אז הבן שלי נשאר עם הרב חיים, והוא אומר לי, שעוד הוא יקד שמה ושמח ושימח את כל המחלקה. הוא אומר, מה, אני... פעם אמרו לו, הרב, אתה רב חשוב, אתה יודע. הוא אומר, מה, אני גונב, אני עושה מצווה, אני מתעמק אחרי. מה יש לי, מה יש לי? איך הוא נכי לילדים של אותה אמונה? אין עוד מלבדו. נכי אותי מהקדוש ברוך הוא. גם כשקשה, גם כשטוב, הכל מהקדוש ברוך הוא. הכל ממנו, תמיד הוא היה חי, עם אמונה, עם ביטחון, עם שמחה. תמיד כמו שהחובת הלבבות אומר, החסיד, תלתו בפניו ולא בליבו. תמיד הוא היה שומע את השני, משתתף איתו. כמה תלמידים, או תלמידים, שלמים. אם הלוויה לא הייתה כזה תלויה. או תלמידים היו משתתפים. הם התקשרו אליי כל הזמן, אומרים לי, אנחנו לא מעקלים את זה. אנחנו לא מעקלים את זה שהרב חיים כבר מארץ החיים. לא מעקלים את זה חיים, שכל כך פלח, כל כך שמח, כל כך התנהג על מנוקות. וכזה סבלנות היה מתייחס כל כך לבנדיתו. למרות כל העיסוק שלו בבחורים ובתלמידים ובכל האנשים שבאו לעזר בו, שמעולם הוא לא סירב לקבל אותם. אבל בבית שלו, תורים, אשתו, הייתה בטח בלב בעלה, ושאלה לא יחתה, תמיד היא בטחה בו, והיא חיכתה לו, וכל צהריים היה מורים בטלפון, ומדבר עם כל הילדים, וכזה זה לנו, מה יש לכם, איך אתם מרגישים? תמיד אתם אל תצריכו, אני אעלה אליכם, אני אבוא אליכם, אתם לא צריכים, אולי אני חושב על הכבוד שלו.
הרב שייה. כשאנחנו באמת שומעים את הדמעות, הנה זה ספד, ספד שבהלוויה בודדים היו ושמעו, ועכשיו כל עם ישראל שומע כמו שהוא ראוי וצריך ומגיע לו לשמוע את הספד הזה. כשאנחנו כולנו כואבים והמומים, ואחד מהטרגדיות, אחת הטרגדיות הקשות כאן, שהוא היה בריא, הוא פשוט לא סבל משום דבר, הוא איש בריא, בלי מחלות ובלי שום דבר.
לא מחלות, לא אישון, לא לחץ דם, לא סוכר, שום דבר לא היה לו. הכל היה בריא לחלוטין, היה לו כוחות. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו, אנחנו חושבים זה הקורונה, זה הזה, אבל הקדוש ברוך הוא, באופן טבעי, אנשים במצב שלו, אנשים במצב שלו, מתגברים על זה, ומצליחים על זה כבר מעט. אבל הוא הרופא אמר לנו אתמול, כשקראו לנו למשפחה, אך שאני מתקשר אליי, הוא אומר לי, שייה, קוראים למשפחה עליו את קולי, הבאים ונתנו לך שמה. שמה קוראים למשפחה, לא נתנו לנו כל החודש הזה להיכנס לבקיר אותו. וידענו, שמה קוראים לנו, ונתנו מיד, למרות שהשכל שלנו אמר לנו, תסור, למרות שהרגע שמה לא ליצוע, איך אתה יכול לצאול לכזה מקום, אבל שמענו כל הכללים, כמו שהוא שמע, והוא איתי, הוא וכל המשפחה שלו שמרו על הכל. ידענו שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא נתנו שם, ואז הקרנה שלו, השמחה שלו, על חבד כל אחד, להתייחס לשני, כמו מלך, תמלך את החברך בנחת, לא לדבר דברים מצלים בבית ממש, לא לדבר לשם רק על השני, תמיד היה מדבר רק שעות, תמיד היה מדבר רק טוב על השני, אף פעם לא שמעת ממנו שהוא מתפרנן, אף פעם לא שמעת ממנו שהשני לא עושה טוב.
ואולי זאת ואולי זה המסר, אולי זאת הנקודה שאנחנו צריכים להתחזק וללמוד באמת ממעשיו בכל מה שקשור לבן אדם לחברו. כי גם שמעתי שמענו את הדברים של אביך, שיהיה בריא, הרביון הטורצ'ין, שהיום ככה בהלוויה מתוך הרכב, בכזה צידוק הדין, בכזאת אמונה, בכזה ביטחון, בכאלה מילים, בכאלה תעצומות נפש. ומי לא מכיר הרב טורצ'ין, ש כל כך הרבה תלמידים בכל הארץ, כל כך הרבה ישיבות שהוא עמד בראשם, היה קשור אליהם, מוסר שיעורים מכל הסוגים, עם חבית ישראל, בחורי ישיבות, נוער מתמודד וכל מיני ציבורים שהיו קשורים אליו, ולשמוע אותו לא רק אומר, אלא גם מיישם, כשהוא עומד במבחן הקשה הזה, הולך אחר מיטת בנו, שאין שאין לנו, אין מה להוסיף. המקום ינחם אתכם בשמם של אלפים שרוצים לבוא לנחם ולא יכולים לבוא לנחם. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון, ולא תוסיפו דאבה עוד, ושכולנו נתנחם, ושהדברים יהיו לעילוי נשמתו, שיהיה מליץ יושר, נעצור את המגפה הזו, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די. וכל הבנים והיתומים שכולם יתחזקו, ואלמנה וכל מי ש הקדוש ברוך הוא ירפא וינחם וישלח מזור ורפואה לכל אחד מהם. וגם לכם, הרב שי טורצ'ין, אנחנו בוכים ודומעים ביחד איתך. שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן. לא פשוט, זה לא פשוט. והנה, זה ממש פיקוח נפש. מדברים על הקורונה ועל שמירה ועל כללים ומשרד הבריאות, וחוזרים לשגרה או לא, קצת רפיון. הנה, רבותיי, זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואנחנו עכשיו עם הרב יוסף כהנמן. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
כשאנחנו מדברים היום, ונרצה לדבר אולי על אולי הדרך, או מה המשנה של הרב מפונוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו סביב גם הקורונה וגם המאמצים לעצור את התפשטות הנגיף הזה, וגם אחרי כזה ספד של הרב טורצ'יני, שהעיניים עדיין לא יבשות והלב רותח מהכאב. ואני רוצה לשאול אותך ולשמוע ממך הרב כהנמן, באמת על הימים הללו, על המורשת, על המשנה שאנחנו ככה מחזיקים בדור אחר דור, והסימנים, סימני הדרך שאנחנו צריכים לזכור בימים האלה.
הימים הם לא ימים רגילים, כמו שאתה אומר. הם ימים שיש בהם קצת בלבול. הפחד מהמוות הוא פחד, אבל יש משהו שהרבה יותר גרוע ממנו, שבעקבות הזהירות, אז סדר היום של האנשים מתהפך, ואנשים באיזשהו מקום נמצאים, איפה אני? הקרקע קצת נשמטת מתחת לרגליים, ופה המבחן הגדול של האמונה. כי האדם שמאמין ויודע את דרכו, אז כל מה שקורה מסביב, כמו שלמדנו במסילת ישרים בפרק ראשון, זה הכל תפקידים שהוא מקבל כדי להתמודד איתם. ודווקא כשאתה מזכיר את סבא זיכרונו לברכה, הרב מפוניבז', האיש ש כל כך נפגע, איבד משפחה, איבד קהילה, שהיה ממנהיגי היהדות בדור שנעלם, והקים מחדש, בלי להיבהל.
כן, עוד מעט נדבר אולי גם על דרך ההצלה שלו, וגם על המכתב האחרון, המכתב מפוניבז', המכתב האחרון, הסיפור שלא כולם יודעים, וחשוב אולי ככה לספר אותו כאן שוב, על עוד מעט, אבל אולי המשנה הזו של הקמת ישיבת פוניבז', הם הישיבות, ההקמה, התקומה מחדש מהאפר, מהכלום, על ידי אדם אחד שלא הפסיק להאמין והיה חדור מוטיבציה, אבל אולי זה משהו ששייך רק לענקי רוח, רק לגדולים. מה אנחנו, אנשים הקטנים, שכל כך מבולבלים?
אבל אנחנו יכולים לאחוז בשולי גלימתם, להישען עליהם. אנחנו יכולים לשוב לעצמנו את הדרך הנכונה מאותם אנשים גדולים שלא אלמן ישראל, והם נמצאים איתנו גם היום, ולא לאבד את השיווי משקל. וכשאני אומר לא לאבד את השיווי משקל, סבא זיכרונו לברכה היה שם את האצבע. חז"ל מספרים לנו על רבי עקיבא שהוציאו אותו להריגה. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו. רבי עקיבא, שכל התורה שיש לנו בעם ישראל באה ממנו. בימים אלו, ימי ספירת העומר, חז"ל אומרים שכשהייתה, גם אז היה מין משהו הרבה יותר גרוע. כל תלמידיו של רבי עקיבא, כולם במגפה. וחז"ל אומרים, היה עולם שמה מן התורה. רבי עקיבא הקים מחדש. ואחרי שהוא הקים מחדש, שוב היו גזירות. והוציאו את רבי עקיבא להריגה, והוא, זמן קריאת שמה היה, הוא קורא קריאת שמה. אמרו לו תלמידיו, עד כאן. סבא היה אומר, תשימו לב, לא כתוב שהוא קרא קריאת שמה ואמר וידוי כי הורגים אותו. כתוב שהוא עסוק במה שמוטל עליו. עכשיו זמן קריאת שמה, עכשיו קוראים שמה. הוא בא להרוג אותי? לא רלוונטי. אני עושה את התפקיד שלי, לא לאבד את השיווי משקל בשום פנים ואופן, בכל מצב, לזכור את התפקיד שלנו. ובמצב כזה אנחנו נעבור כל תקופה, כי בסופו של יום אמר פעם אדם חכם, אני לא מבזבז את זמני על דברים שלא תלויים בי. והרי חז"ל לימדו אותנו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כל מה שלא נוגע לחובת ההתנהגות שלנו על פי שולחן ערוך, לא לבזבז על זה זמן. בין חובות ההתנהגות חייבים להזכיר, זה שמירת הבריאות, וחובה מדאורייתא שדוחה הרבה מצוות אחרות. אבל כי זו החובה שלנו, כל יתר הדברים לא צריכים לתפוס מקום. וככה הוא חי, הוא ידע את התפקיד שלו.
בעצם המסר, הוא שלא משנה מה קורה מסביב, אפילו השפעות דרמטיות ביותר, אנחנו מדברים את התיאור על רבי עקיבא, עשרת הרוגי מלכות, עומדים לשרוף אותו, חי. אנחנו מדברים על הרב מפוניבז', זכותו תגן עלינו, שברח מציפורני הרוצחים בשניות האחרונות, וראה את המוות מול העיניים. המסר הוא לא משנה מה קורה מסביבנו, אנחנו עושים את מה שמוטל עלינו, כמו מכונות פשוטות, תמימות, שמתנהלות על פי הציווי.
אבל המילה כמו מכונות היא מילה כל כך לא נכונה. ברשותך, סליחה.
בוודאי, כי
כמו, יש, לא, כי לא. המכונה לא יודעת לעשות אחרת. אנחנו נדרשים לעשות...
כאילו אנחנו לא יודעים אחרת. יפה. כאילו אנחנו לא רואים את הסביבה.
יפה. דוד המלך אמר, בהימות הייתי עמך. בני אדם שהרומים בדעת ומשימים עצמם כבהימה, אומרים חז"ל. אדם הוא בהימה תושיע השם. אנשים ששום דבר לא מזיז אותם מהתפקיד האמתי שלהם. אבל אם כולנו נהיה ככה, אז לא נאבד את יישוב הדעת. המצבים הדרמטיים לא יבלבלו אותנו. הוא היה מביא עוד דוגמה. בעלי התוספות בתקופת מסי הצלב, שחלקם בחרו ליטול את חייהם, ככה הם פסקו להלכה. מקובלנו שדברי התוספות הארוכים במסכת בבא קמא, יש שם תוספות עמוד שלם, נכתבו באותו לילה שבבוקרו הם כבר לא היו, והם ידעו לאן הם הולכים. זה לא הפריע אותם מהלימוד. והוא היה מביא עוד דוגמה, השח, אני לא יודע, מגדולי הפוסקים, בסימן למתת בשולחן ערוך חושן משפט, יש לו פלפול גדול ונורא באיזושהי סוגיה. ומקובל שהדברים האלה נכתבו מתחת לשולחן, כשהקוזקים היו בבית מדרש וחיפשו יהודים להרוג, והוא ברח מתחת לשולחן להתחבות, והמשיך לכתוב. לא איבד את יישוב הדעת. לא נאמר שהמצב שלנו מתקרב למצבים כאלה, אבל כן נאמר שגם במצב שלנו, זה לא הזמן לתת לבלבול להשתלט על החיים שלנו. הלו?
כן, אנחנו שומעים, אין בלבול.
אין בתי ספר, אין ישיבות. אדם לאדם זאב, רואים את השני בורחים 2 מטר. מאבדים את השיווי משקל, הרבה אנשים. וזה אפשר לזכור, יש לנו שולחן ערוך, יש לנו דרך חיים, לא להיבהל, לא קרה שום דבר. העם שלנו עבר כל כך הרבה דברים, והקדוש ברוך הוא הראה לנו, הכל נשאר. עם ישראל. חזרנו לארץ ישראל במידה מסוימת. עוד לא כמו שזה צריך להיות. אבל יש דרך. יש בעל הבית שמוביל אותנו בדרך נכונה, ונגיע בעזרת השם. למה שאנחנו מחכים לו, כמו שהובטחנו.
כן.
רצית לשמוע על המכתב האחרון שהגיע מפוניפש.
עם הדברים הללו אנחנו נחתום, כי... בבקשה.
המכתב האחרון שהגיע מישיבת פוניפש בפוניפש, פותח בשורה הבאה. כתב אותו רבו של קלמן ברון, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, שהיה... ראש הישיבה שם נשאר אחרי שסבא בא לארץ, והוא כתב, בית החרושת פועל כרגיל. מסביב שואה, לא צריך לדבר.
כן.
בית החרושת
פועל כרגיל. כן.
ובית החרושת הזה יפעל עלה, בעזרת השם. והוא פועל עלה.
וגם אם
כרגע בצורות אחרות, כי אין משהו אחר בעולם, הוא תמיד את רואה הקדושה.
כי לא תשכח מפיזרו, זה הדבר שאנחנו רואים וצריכים, הנה שמענו באמת את הדברים הללו, צריכים רגע לצאת מהבלבול, מכל הדברים מסביבנו שקצת מתעתעים בנו, ולהיצמד לסרגל, למצפן, לכללים, בצורה רגועה ומתונה ללכת באותה דרך, כי הדרך הזו מובילה בסוף אל היעד. הרב יוסף קנמן.
הדבר הזה, ונוכל לחזור לשגרה המבורכת של עולם הישיבות.
אמן. הרב יוסף קנמן מרבני ישיבת פוניפש', תודה רבה, בשורות טובות. זה המכתב האחרון, בית החרושת, כמובן למי שלא הבין, דובר על הישיבה. ואנחנו מכאן רוצים לעבור אל מיקי גולדמן. שלום לך מיקי.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך בימים אלה קודם כל?
ברוך השם, אנחנו מקווים ומחכים לזמנים יותר טובים בעזרת השם.
כן, אז למי שלא יודע ורבים מהצעירים לא יודעים, מיקי גולדמן זה דמות מפתח במשפט אייכמן, אחד מניצולי השואה שהביא את סיפורו במשך שנים רבות מעל כל במה, ובכלל המשפחה שלך מיקי אי שם התחילה בתוך סדיגורה, נכון?
אנחנו כן, המשפחה הייתה חסידי הרבי מסדיגורה שהתגורר בעיר פשמש. זה היה הרבי מסדיגורה האחרון לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. אני פעם אחת בימים הנוראים, אבא לקח אותי גם כן אליו. אני זוכר אותו היטב. הייתה לו הגרת פנים נהדרת, אדם שקט, הוא דרך אגב גם היה ציוני.
אני רק אומר בקצרה, אתה מיקי אחד מהיחידים שהצליחו לברוח באותם שנים ארורות, אנחנו מדברים על כמה חודשים לפני שחרור אושוויץ, לפני 1945, אתה מצליח לברוח מאותה צעדה שאנחנו קוראים לה צעדת המוות.
נכון.
ובאמת בדרך נס, לא יודע, מעל הטבע הייתי אומר, אתה מוצא בדרך לא דרך משפחה פולנית, כזו שלא תסגיר אותך, אלא תסתיר אותך.
נכון. הסתירה אותי ועוד שני חברים שלי שברחו יחד איתי, ותוך כדי סיכון הילדים שלהם, שלושת הילדים הקטנים, בערב כשבאו אנשי אס-אס לחצר לחפש אותנו, היא יצאה אליהם, ושאלו אותם, אנחנו שמענו את הקולות, ווזינק ידי יוד, איפה כאן היהודים שהסתתרו? אז היא אמרה, כן, הם היו כאן, הם שתו מים מהבאר, ואחר כך ביציאה השנייה של החצר, ברחו לכיוון היער. והיא ידעה בדיוק שאנחנו נמצאים בעליית הגג של האסם, איפה שהיינו מוסתרים במשך כ10 ימים.
כן, זה באמת אחד מהסיפורים שמשולבים בו גם מעשים של חסידי אומות העולם, ושאנחנו מדברים על פולנים, היו בודדים כאלה?
היו, חבל שהיו מעטים.
כן, אבל היו גם כאלה וצריך גם לזכור ולדבר עליהם.
בהחלט.
אנחנו מדברים על כך שאתה היית באושוויץ, כמה מעטים האנשים שהיו ושרדו, לא כי המחנה שוחרר, אלא כי הצליחו לברוח.
לא, המחנה שוחרר, זו לא האמת המדויקת.
אוקיי.
המחנה שוחרר על ידי הצבא האדום רק ב-27 לינואר. אותנו לצעדת המוות הוציאו כבר ב-18 בינואר. ואנחנו, מי שהצליח לברוח, זה ברח בדרך בזמן הצעדה. מי שלא הספיק, מי שנעצר בדרך, מי שהתיישב בשלג, קיבל מיד כדור בראש. אנחנו היינו צעירים. הייתי אז בקושי בין 18 וחצי. אז אנחנו ידענו שאין לנו מה
להפסיד.
מה להפסיד. או ננסה לברוח ונוכל להינצל, או אחרת.
כן.
אני לא קורא לזה נס, לכל העם היהודי היה נס שהמלחמה נסתיימה במאי 1945 ולא נמשכה הלאה. כאילו הייתה נמשכת מיהדות פולין ומיהדות אירופה, כמעט לא היה נשאר אף אחד.
כן. החוקרים ככה מנסים לשער ולהעריך ולומר שעוד חצי שנה של עבודה של מחנות המוות ולא היה נותר אפילו כמעט פליט אחד, למעט אלה שברחו לפני פרוץ המאומות.
מעטים מאוד הצליחו לברוח מהמחנה עצמו.
כן.
מעטים ביותר. אפשר לספר אותם על אצבעות של שתי הידיים. לרוב נתפסו, הוחזרו למחנה וניתלו בפומבי בפני, בנוכחות כל יתר האסירים. באחת מהתליות האלה גם אני הייתי בין האסירים שהסתכלו איך תולים שלושה יהודים, שאחד מהם צעק, יהודים, יהודים, אנחנו האחרונים, תמשיכו לחיות בתקווה. וזה סיפור לכל אחד, כל אחד עבר את השעה שלו.
אותו עמוד ליה שעדיין ניצב ועומד לו עד היום במרכז המחנה. ואני, אתה יודע, הסיפור שלך באמת כל כך מלא בפרטים ומלא בגבורה ומלא באמונה ובתקווה ובתעצומות נפש. אין אפילו מילים שיכולות להכיל מסכת חיים שכזו, כי מיד אחרי המלחמה אתה מוצא אוניית מעפילים ועולה לארץ. ואני רוצה להגיע איתך עד הימים שלפני משפט אייכמן, כשאתה חוקר במשטרת ישראל, ומצרפים אותך גם לצוות של האוזר, זיכרונו לברכה, הפרקליט שקולו הרועם מהדהד עד עכשיו, מבנייני האומה בירושלים, ועד לחלק מההשתתפות שלך בחקירות של אייכמן. במבט לאחור, מיקי, אחרי כל כך הרבה שנים, ומגילך המופלג ושתהיה בריא, מה אנחנו הדור הצעיר צריכים, מה המסר שלך לדור הבא אחרי כל מסכת החיים הזו?
המסר העיקרי שלי זה שאנחנו נהיה מאוחדים יותר, שאנחנו לא נחפש אצל אחר שהאחר הוא השם. אנחנו כולנו העם, ובאופן כללי אני חושב שהוא כולו זכאי. יש בינינו גם כאלה שפשוט מאוד עוד לא חזרו בתשובה, כפי שאני קורא לזה. אני מדבר על תשובה רוחנית, על תשובה של אהבת האדם, על תשובה של לחיות ביחד, וגם ואני מוכרח להגיד את זה, מעולם לא איבדתי את לא רק צלם אלוקים אבל גם את אמונתי באלוקים. אני, הייתה תקופה שכעסתי עליו. עצם העובדה שכעסתי, זה הוכיח לי שאני מאמין בו. מעולם לא הפסדתי.
זאת ההוכחה שהוא נמצא בחייך.
אנחנו לא יכולים להאשים אף אחד מלבד בני אדם, עשו זאת לבני אדם. ככה שלא נבוא בטענות שמישהו אומר, כן, איפה היה אלוהים? אלוהים היה. אלוהים היה, ואני לא יודע.
מיקי,
הוא הסף את פניו, כמו שכתוב בתורה, אם לא נתנהג בסדר. אבל דבר כזה שקרה בתקופת השואה, אין לזה שום קשר לאמונה בבורא עולם.
אתה יודע, ויש תפיסת עולם שלא רק מחזקת את מה שאתה אומר, אלא גם מוסיפה על זה עוד מבט. שואלים איפה אלוקים היה בשואה, זאת לא השאלה. השאלה היא איפה אלוקים היה בשואה. המילה בשואה היא כבר התשובה לשאלה הזו, כי רק אלוקים מסוגל לעשות כזאת שואה.
לא נכון.
זה לא עולה על הדעת. ברור שבני אדם, אבל להביא בני אדם לכזאת מציאות, להתנהג כמו כלבים, כמו בעלי חיים, בצורה מאורגנת, ממוסודרת, והעולם שותק, וכל כך הרבה דברים מסביב שהם אל-טבעיים שפתאום התרחשו. איך כולם שותקים ולא רואים ולא יודעים, ועוברות 5 שנים ארורות, ואנשים עולים בארובות ולא קורה כלום. זה מעשה אלוהי.
אני לא באותה דעה.
כן, אני רק אומר, יש גם דעה כזו.
כן, אני... אני חבר הוועדה לחסידי אומות העולם מזה כבר קרוב ל-30 שנה.
כן.
אנחנו נתקלנו ונתקלים עדיין באנשים לא יהודים שהצילו יהודים תוך כדי סיכון חייהם, לא רק שלהם אלא גם של כל המשפחה. ומאידך היו כאלה שחיפשו את היהודים כדי להרוג אותם ולקבל 5 קילו מלח בשביל זה. זה היה...
זה הפרס.
כן. אז למה שניקח לכל האפוקליפסה הזו את בורא עולם? בורא עולם יצר את האדם ונתן לו חופש בחירה. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות צדיק. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות רשע. זה לפי האמונה שלנו. אנחנו, אף אחד לא נולד עם קטם על המצח שהוא חייב להיות רוצח.
בוודאי.
ולכן אני אף פעם לא הכנסתי כאן, מלבד רשע של בני אדם, לא איבדתי את אמונתי בבורא כן. עולם.
ובוא נדבר רגע על הרשע.
כעסתי. כן. כי אני... לרצוח תינוקות ב ב ב ב ב בצורה
בזרועות אמותיהם, כן?
אז זה לא מעשה של מישהו, זה מעשה של האדם עצמו, של רוצח עצמו. אף אחד לא אמר לו אתה חייב לעשות את זה.
מיקי, בוא נדבר באמת על הרשע שאין לו סוף. אנחנו גם מצווים, אנחנו מדברים על התורה ואנחנו מצווים זכור את אשר עשה לך המלאק, לא תשכח. חלק מהחובה שלנו זה להעביר הלאה לדורות הבאים, ועברו רק 70 שנה, 75 שנה, ואנחנו עושים הכל כדי שהסיפור המדמם הזה יישאר מדמם עם דם חם וטרי ככל יכולתנו. ואני רוצה לשאול אותך בעצם על מהות הזיכרון הזה. האם יש בו גם צל של נקמה, של...
לא, אני אינני חושב. אני תמיד טענתי, אני הקטן,
כן.
שרק אלוקים יכול לנקום את מה, כן. על מה שהם עשו לנו. אין נקמת אנוש על מה שהם עשו לנו. ולכן הזיכרון הוא בעיקר כדי שנבין ולעשות את הכל כדי שחס וחלילה לא נחזור למצבים דומים. ולכן אנחנו צריכים לשמור על המדינה.
ולהיות מאוחדים, אתה אומר.
כן, אנחנו צריכים להגן עליה, אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו שילכו בעקבותינו, באמונתנו, וזהו למעשה, לדעתי, זו כן. מטרת הזיכרון. כשכתוב שלא תשכח מה שעשה לך המלאק, זה לא כדי לא לזכור מה שהם עשו לנו. אלא כדי שנוכל להימנע מעמלקים אחרים.
אכן, מסר חשוב שחייבים להמשיך לחלחל אותו ולהנחיל אותו אל הדורות הבאים, ואולי נהפוך את המילה נקמה למילה תקומה.
תקומה, כן, בהחלט.
כן, כן, בהחלט. כי הנקמה הגדולה, אני חושב, היא בעצם היותנו כאן.
אני נזכר כשאנחנו היינו באושוויץ בלילות בשקט, אנחנו היינו קבוצת נערים שהיינו חניכי תמונות את תנועות נוער ציוניות. אנחנו שרנו בשקט שחס וחלילה לא ישמעו אחרים על, מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים. זה שיר שזכרתי מתנועת נוער שלי.
כן, חייבים את האמונה ואת התקווה כדי לשרוד בכל המצבים הללו. ממרומי השנים הללו, כשאתה מסתכל על המדינה שלנו, עם כל חסרונותיה, אתה שבע רצון.
אני בהחלט שבע רצון מעצם קיומה, מעצם היכולת שלנו להגן עליה. יש לנו 5 ילדים ו-12 נכדים, ויש לי כבר גם נין, תימני נהדר, ואנחנו מחנכים אותם, באותה אהבת המולדת והעם כפי שהייתה בנו, שנתנה לנו את הכוח להמשיך ולנסות לשרוד. אנחנו לא ניצולי השואה, אנחנו שורדי השואה.
כן. נחתום ממשפט אחד שלך על בני גילך, על בני אותו הדור שאנחנו זוכים עדיין לשהות במחיצתם, ולא כולם הולכים לישון כל לילה עם בטן מלאה, עם כל מחסורם. גם בגיל הזה הם עדיין טרודים ממה יהיה מחר. אתה מתעסק עם זה?
אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג לזה, לא רק על היום, אלא בעיקר על המחר. אבל זאת תקוותנו. אחרת אנחנו לא נוכל להמשיך כדי להמשיך ולשרות למען הדורות הבאים. התקווה הזו שפועמת בתוכנו היא שנותנת לנו את הכוחות בעיקר הנפשיים לנסות ולעשות את הכל כדי להמשיך, כדי לשרות הלאה. אי אפשר להשמיד את העם היהודי, אבל אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי הדבר הזה יהיה קיים לעד.
מיקי גולדמן, נאחל לך אריכות ימים טובים, אתה כבר בן 95 ויש לך עוד כברת דרך.
כן, נכון.
כברת דרך.
אני מקווה עד 120, כי הגילו של משה רבנו, מדוע לא?
אין שום סיבה שלא. אנחנו מאחלים לך, אבל כל זה גם בבריאות ובשמחה, נחת מהילדים, הנכדים והנין, ורק בריאות.
תודה.
תודה על המילים, תודה על המסרים. ערב טוב.
תודה רבה, תודה.
ערב טוב. אז זה מיקי גולדמן. דמות. וכאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, אשוב אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חזקים, מחוברים, משדרים.